רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
חזרנו אליכם לעוד שבוע, שלום אורן.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
מה שלומי?
אנחנו רק נזכיר שבזכותי אנחנו משודרים גם בפייסבוק. סוף סוף תפסתי אותך שאתה שכחת ללחוץ על הכפתור. פוש דה בטן.
פוש
דה בטן.
מעניינים.
הכל דבש, מה קורה?
בסדר, שומעים אותי?
זה מה זה משנה, העיקר ששומעים אותי. זה לא מה שחשוב, אבל לא, אני שומע.
ואיך אתה רואה?
לא משהו.
הוא בהתחלה גם לא שמע.
מה?
תגיד לי...
עם מה אנחנו פותחים? דבר איתי.
בוא נפתח עם הג'ינג'י.
עם דונלד.
דונלד, מפרד, טראמפ.
תראה, מה, על מועצת הביטחון של האום?
כן, העבירו החלטה.
מה הדבר הכי מעניין בהחלטה הזאת? בוא נראה אותך.
ש?
שהיה, יש גורמים שיכולים להטיל וטו על ההחלטה. ארצות הברית רצה ושמה החלטה על השולחן. סין יכולה להטיל וטו.
סין נמנע.
ורוסיה יכולה להטיל וטו, ורוסיה גם נמנע.
כן.
מעניין. מעניין, יש פה אירוע מעניין, תקשיב. כי כל אחת מהמעצמות האלה בקלות יכלה להגיד, אתה יודע מה? לא מתאים. לא שכנעת אותי.
אמרתי, ביבי בשושו צריך ללכת לפוטין, להגיד לו, פוטין, תרים יד לבטו.
תקשיב, יש... לא, אתה חושב? למה זה? איפה זה בא נגדך?
תראה, כשנתניהו ראש ממשלה, וכשטראמפ נשיא ארצות הברית, אני רגוע. אבל זה לא... לעולם הם ראשי מדינות. באיזשהו שלב, הדבר הזה יכול להתהפך עלינו, כי עזה בעצם הופכת להיות בינלאומית,
אתה מאמץ את הנרטיב השמאלני.
וכתוב שם גם שבקונסטלציה כזו או אחרת, אבל הם עלולים לשכוח את הקונסטלציה, ולהגיד רק, בוא נגיע למצב שמדינה פלסטינית.
בוא נגיד שלא היינו עושים את זה, והיינו חוזרים למה שעשינו כבר בעבר. נכנס צהל, עושה סדר בעזה, יוצא.
למה יוצא?
נשאר, יוצא, לא משנה. עוברו נגיד 5 שנים, 6 שנים עברו, ו... חמאס 2, לא, חמאס 2 יקום.
לא, אם צהל נשאר, לא יקום חמאס 2.
אז זה עוד שנה.
אני רק אומר שחמאס התחיל את דרכו והתפתח אחרי, בעיקר, הוא התחיל כארגון הומניטרי, אבל החלק הטרור שלו התפתח כשמאוסלו וצפונה.
ג'רלד קושניר אמר על, על ההחלטה הזאת של מועצת הביטחון, אתה יודע מה, אני לא יודע אם אני שומע אותך מפה או שאני שומע אותך
בוא, בוא, בוא,
בוא נשים שיר ו- ותבדוק אם שומעים אותך.
לאלקו יש לב זהב, או עכשיו אני שומע את עצמי, שזה לא הדבר הכי טוב שיש בעולם. טוב, אז דיברנו על טראמפ, אורן, אז מה אמרנו? תהיה מדינה פלסטינית?
קודם כל שומעים אותך, זה כבר חשוב. אמר, משהו חשוב שאמר חבר שלנו קושניר, ג'רלד קושנר, קושנר, קושנר. זה בן דוד של אבי.
אני לא רוצה להגיד איזה אסוציאציה.
הוא היה בבטלנים, לא הג'רלד הזה.
כן, הוא לא נראה לי בטלן.
אחד הדברים שהוא אמר עכשיו, ועם זה אני כן מתחבר ומסכים לגמרי, זה, תראו, לפני ההחלטה של מועצת הביטחון של האום, אתם עשיתם בעזה את אותם הדברים במשך ב-50 שנה האחרונות. אותם דברים. זה היה סבבים, כל הזמן סבבים. פחות או יותר 50 שנה, בסדר? היה בלגן, צהל נכנס, עשה סדר, נכנס, יצא, עשה סדר, נכנס, יצא, עשה סדר. אולי תעשו משהו אחר? ואין ספק שהרעיון הזה עכשיו של כוח בינלאומי...
משהו אחר, אני מזכיר לך...
של כוח בינלאומי שימנע מחמאס...
גם אריק שרון שברח מעזה זה משהו אחר, לא כל משהו אחר.
לא, זה לא משהו אחר, זה המשך של אותם סבבים. אתה נכנס, אתה יוצא, עושה סדר, נכנס, יוצא, עושה סדר.
לא.
אתה פשוט ברחת.
ברחת.
אילץ אותך לחזור ולעשות סדר.
משהו אחר זה לא משהו טוב. לא בהכרח.
לא יודע.
יכול להיות משהו אחר יותר גרוע ממה שיש.
לעשות את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה יותר טוב?
אני רק מזכיר ש... עד 67 שנכבשה עזה, היה לנו שקט מופתי שם. אחרי 66, סליחה, אחרי 67 ועד הסכמי אוסלו, היה לנו שקט מופתי שם. היה שם יחסים כמו בטירה.
כן, אבל פה, עזוב, פה מה שקורה בפועל...
ברגע שהתחילו הסכמי שלום, התחילה הבעיה.
מה שקורה בפועל, רצית שחמאס יאבד את האחיזה שלו בעזה. אז הנה הוא מאבד את האחיזה שלו בעזה, חמאס לא ישלוט בעזה. מישהו שולט בעזה, זה כוח בינלאומי.
אנחנו כבר ראינו את הכוחות הבינלאומיים, ראינו את אונרה.
מה, לא כוח בינלאומי. כן, אבל אל תשווה, אתה משווה עכשיו את אונרה שזה ה... אתה יודע, שזה הכי גרוע שיכול להיות.
אני רק אומר...
לעומת כוח בינלאומי בשליטה אמריקאית.
לא, הכוח הבינלאומי, קודם כל, כרגע טראמפ עומד בראש הכוח הזה. כמו שאמרתי, טראמפ לא יישאר לנצח.
בסדר.
אחריו יכול לבוא אובמה.
תיקח את השליטה.
יכול לבוא אובמה שתיים.
קח את השליטה.
כרגע... אתה לא יכול.
כרגע זה עובד?
אתה לא יכול, כי יש החלטת מועצת הביטחון, אתה מפר אותה. ברגע שאתה מפר אותה, יכולים להטיל עליך סנקציות.
הייתה החלטה של מועצת הביטחון בסוף מלחמת לבנון השנייה. כשרצית להיכנס ולעשות סדר עם חיזבאללה, יכולת? יכולת. אתה הרי לא רוצה, אם היית רוצה לכבוש את עזה, להעיף את הערבים ולהשתלט, אתה צודק, המועצת הביטחון שלום עכשיו מקשה עליך לעשות את זה. אבל הרי זה לא הייתה המטרה. אז מה עדיף?
אני אומר שאני עדיין לא לגמרי רגוע מכל המקום שאנחנו הולכים אליו.
אף אחד לא רגוע.
אני כן רגוע בתקופה של, עוד פעם, של נתניהו וטראמפ. אני לא יודע מה יהיה אחר כך.
זה גם נכון. להיות רגוע באזור שלנו אתה לא יכול להיות.
כן. טוב,
בוא נדבר איתך על משהו שאתה יותר טוב לשוחח.
אבל אין לנו הרבה זמן, אז בקצרה אנחנו רוצים להמשיך.
הנה, זה לקראת גם העלאה של המרואיין הבא. בג"ץ הוציא צו על תנאי שמורה לממשלה לנמק מדוע לא תוקם ועדת חקירה לאירועי ממלכתית, לאירועי השבעה באוקטובר.
אני אומר, התשובה צריכה להיות הכי קצרה בעולם.
ככה.
מה זה עניינכם?
בוא נגיד...
הסמכות היא רק של הממשלה.
בוא נגיד שהתשובה היא תהיה ככה. אוקיי?
כן.
ואז מה יקרה?
ואז השופט עמית יגיד לממשלה, ככה זה לא תשובה.
ואז מה יקרה?
ואז...
מה? מה יקרה?
הם ימנו.
כמו שהם מינו את עצמם.
הם יכולים לעשות הכל.
נחמד.
הכל הם יכולים לעשות. שום דבר שזה, זה שכתוב בחוק שרק הממשלה רשאית למנות, הם יפרשו את זה, רשאית, הכוונה חייבת. וחייבת, יש לכם צו למנות.
מה זה צו? ואם לא?
ואם לא, זה הפרה של צו, זה...
ומה יעשו? יקחו את שר המשפטים וישימו אותו בכלא? מה? מה יעשו? לפי איזה חוק?
שאלה.
נכון? אני פה בשביל לשאול את השאלות.
כן, מזל. כי בשביל לתת תשובות, אתה לא ממש עושה עבודה טובה.
קטן, קטן.
טוב, יאללה, בוא נעבור לשיר ברוח הזמן שלנו, עיתונאי קטן שלי. ואחר כך יש לנו את מרדכי דוד מארגון פאק קפלן. פאק קפלן.
וואי, וואי, וואי.
הם כותבים בעיתונים מה שהם רוצים וסרסים מלכלכים בלי שום רחמים נכנסים אל המיטות וציצים לאחורים ואין מה לעשות אין פה רחמים מלבינים את הפנים פוגעים במשפחה אם היום היה תורי אז מחר יהיה תורך המלך הוא עירון וכולנו ילדים שרואים לו את הטוסים שותקים ולא קמים אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי איך אתה נרדם על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם איך אתה נרדם בן אדם איך אתה נרדם אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי da החתן נרדם. הם הורגים עם המילים, משחקים בנשמה. לאן אני שואל, הלכה האהבה. שברו לו את הלב, שברו את הילדה. אז בטח שתהיה פה, תהיה פה מלחמה. ישן בלילה עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם? בן אדם, איך אתה נרדם? אז איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן שלי, איך אתה נרדם? איך אתה נרדם? הם כותבים בעיתונים מה שהם רוצים, מסרסים מלכלכים בלי שום רחמים. נכנסים אל המיטות ציצים מאחורי, ואין מה לעשות, אין פה רחמים.
אנחנו נעצור את אריק איינשטיין, איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי, איתנו על הקו מרדכי דוד, תנועת פאק קפלן. מרדכי, איך אתה ישן בלילה?
אני, ברוך השם, ישן טוב.
או, יש לנו קצת רעש, אתה שומע אותי טוב?
כן.
הנה, אני מנסה קצת לסדר את זה מפה.
רגע, אני אציין רק ש...
איתנו כל הלאה, אורן אלוני.
הלאה, נרב טוב, אני רק רוצה לציין משהו אחד. ראיינו בתוכנית שלנו כבר באמת הכל מכל מכל, חברי כנסת, שרים, אלופים, באמת הכל מהכל. הכמות וואטסאפים שאני מקבל עכשיו מהרגע שאנחנו פרסמנו שאנחנו מראיינים אותך, זה משהו שעוד לא, לי לא יצא לקבל כזאת כמויות של וואטסאפ, וכולם פחות או יותר אומרים את אותו דבר. אז אני צריך להעביר לך את המסר, איזה אלוף, הוא אלוף, הוא תותח, הוא גדול, אוהבים אותו. אז זה רק שתדע את האווירה שיש בציבור, שרק שאומרים את השם שלך. עכשיו אפשר להמשיך בריאיון.
אז הרמת לי להנחתה, מרדכי, מה אתה חושב הסוד ההצלחה שלך שכל כך אוהבים אותך בציבור הימני?
שמע, אני אגיד לך מה, אני בן אדם שאוהב לקום ולצאת ולעשות. קרופים עצים משתגעים ממה שהשמאל עושה לנו, אבל אין מי שיוצא ופועל בפיזית, זה זמין.
אתה לא מפחד עם כל החסימות כבישים? הרי כבר ראינו שיש פה אכיפה בררנית.
לא, אני לא רואה אף אחד במטר. אני לא מהסוג הזה. זאת אומרת, צריכים להבין שהם נפלו על בן אדם שלא מפחד להיות עצור ולא בחקירות, זה לא מרתיע אותי.
אתה בילית עכשיו בחקירה, לא? לא מזמן.
כן.
מה, זה בעקבות החסימה של גיא פלג?
בעקבות החסימה של גיא פלג, משהו שמאוד מאוד הצחיק אותי, ששואל אותי, איך קוראים לו? שואלת אותי החוקרת, אומרת לי, אתה איימת על גיא פלג? אני אומר לה, איפה איימתי עליו? היא אומרת לי, אתה איימת שתחסום לו את האוטו? היא אומרת לנו, חסימת רכב. היא אומרת לי, חסימת רכב זה לא חוקי במדינת ישראל. עובר על החוק. אמרתי לה, אני מתנצל שאני קוטע אותך, גברתי השוטרת, החוקרת, יש מישהי מעלייך, מעל המשטרה, שזה נקרא שומרת הסף של מדינת ישראל, אדון הגברת, האימא של הגנב, והיא אמרה שאין מחאה אפקטיבית ולא מחאה של הדבר הציבורי, והיא תמכה בכל החסימות, ובעצם כמה שנים היה פה חסימות של צירים מרכזיים, לא של בן אדם אחד. אלפי אנשים חולים, אמבולנסים התעכבו, אנשים בהיריון, ולא היה שום דבר, לא אמרו שזה לא חופש, אמרו שזה חופש המחאה, וזה לגיטימי, ולהפך, מחאה צריכה להיות כהפרעה לסדר הציבורי.
כן, אחרת היא לא אפקטיבית.
נכון.
והתשובה הייתה?
התשובה הייתה, בסדר, אתה צודק. לא היה להם כאילו מה להגיד לי. ואז אמרו לי, טוב, אתה משתחרר, ובתנאי ש-15 יום את ייצור קשר עם גיא פלד. גם על זה יכלתי להגיד להם לא בא לי ולריב איתם. אבל גם ככה אני ב-15 יום האלה יש לי פעילויות אחרות. אולי אני אחפם את גיא פלד עוד 16 יום.
ברור, ביום ה-16, מה זאת אומרת, למה אולי?
או שאני אשלח פעילים אחרים, ואני גם רוצה לתת מסר. עכשיו הרבה שמאלנים מנסים להוציא על הרבה צווי הרחקה, הם חושבים שזה יעזור להם, הם לא מבינים שאני מקים מערך סביבי. המערך אומר שיהיה הרבה מאוד חי דוד. אז כל שמאלני שיוציא לי צו הרחקה, פרינציפ על אותו שמאלני, אני שם כל יום מלא פעילים שישגעו אותו ויתרללו אותו פי עשר ממני. ואז אין מה לעשות נגדי.
אני חייב להגיד שבהתחלה זה הרגיז אותי לראות את כל החסימות כבישים, איילון, מדורות, וזה עד שראיתי אותך. ושראיתי אותך, אמרתי להם, מגיע להם. באמת, מגיע להם. שירגישו את מה שיתר הציבור מרגיש. מגיע להם. ואני חייב להגיד לך, אני מוריד את הכובע בפניך, באמת. אני חייב לשאול עוד שאלה. איך זה התחיל בכלל? איך עלה לך הג'וק הזה לראש של לחסום אותם?
והג'וק של לחסום לא התחיל ככה. בהתחלה הייתי בא להפגנות שלהם תקופה, לא יודע אם היית רואה אותי או אם ראו אותי. הייתי בא וחושף את הצביעות, שואל אותם שאלות קשות בסרטונים. ראית אותי לפני שנה, נגיד, בהפגנות או שלא?
כן, כן. סרטונים האלה רצו לא מעט.
מגיע להפגנות וחושף את הציוד שלהם ומתעמת איתם. מה? יום אחד, לפני כמה חודשים, אני בסיום ההפגנה. אני בא לחזור לבית שלי, אני רואה אותם יוצאים מהחניון. כולם ככה חו יוצאים. ואז אמרתי, רגע, 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 רגע. פתאום נפל לי הזימון ולא הבנתי אחד עכשיו לעשות את זה. אמרתי, סליחה. הם באים לפה לעשות חסימות, למען הדמוקרטיה, למען החטופים, נגד ביבי, למען זיבי, אתה יודע, כל פעם תירוץ אחר.
כן.
גם הם מאמינים לעצמם, כל המדינה יודעת שזה לא מה שמפגינים בעדו בעד החטופים, אבל הם ממשיכים סתם לדקלם, אנחנו חטופים, אנחנו זה חוס. אז אמרתי, רגע, למה שאני לא אבוא בכניסה לחניון, ביציאה, ויחסום אותם גם, למען החטופים. ואז אמרתי לעצמי, פה אני עושה את הצביעות שלהם, אם יש לך כולם יקראו לעצר אותי. תגידו שאני עבריין, אני חייב להיות בכלא, ואיך אפשר לחסום מישהו. ואז זה בדיוק יחסוף אותם, כי זה מה שהם עשו. כמובן, לא האמנתי שזה ייצור כזה עליהום. אבל...
תשמע, אני באמת מוריד את הכובע. הרעיון, האמת שאתה יכול לחבל להם בזה, בעמדה של התשלום שם וללכת הביתה, אתה לא צריך לחסום אותם. אבל...
תראו לי עכשיו, ש... שהם הולכים לנהל עליי דיון שבוע הבא בכנסת, לא יודע מי, כמה חכי מהשמאל, על החסימות שלי.
אוי אוי אוי. כמה דיונים היו בכנסת עד עכשיו על חסימות הכבישים?
לא יודע אחד.
אתה זומנת לדיון כזה?
לא זומנתי, לא קשור אליי. הם עושים דיון עליי, הם רוצים להעביר איזה חוק נגד. עכשיו זה יהיה, אני אשמח שיעביר...
יש חוק נגד.
כי זה יהיה תקף לו, אם עכשיו יעבירו משהו רשמי, זה יהיה תקף לכל השמאל. אי אפשר להביא חוק רק עליי. או לתרץ מה הוא עשה כך, אין, חוק זה חוק.
קודם כל אין לך מה לדאוג, יש בכנסת מספיק אנשים שישמשו לך כפה בכנסת. אבל השאלה שלי, אולי זאת הייתה פה מה שנקרא, לוקח אותי לשאלה הבאה, וזה בדיוק הנקודה, מתי נראה אותך בכנסת? אני חייב להגיד שבאמת יש... מכל הסוגים ומכל המינים, אבל מרדכי דוד אין לנו בכנסת. מה קורה עם זה?
אולי יום אחד, אני כרגע לא, זה לא בראש שלי.
אתה יודע שעוד מעט נסגר את זה, ההתפקדות לליכוד. אם אתה רוצה להתמודד בפריימריז, אתה צריך להתפקד.
לא, אי אפשר מהרגע להרגע, יצריך ותק של איזה שנתיים.
לא, שנתיים? לא 13 חודשים? או שאני טועה? די, גם 13 חודשים זה כבר...
ליתר ביטחון התפקדתי... לא שאני רוצה ללכת, אמרתי, אם יום אחד אני רוצה ללכת, אני משאיר את האופציה.
יפה מאוד, רק שתדע שאם אתה זה, אם אתה הולך לשם, אני כחבר ליכוד מצביע לך, הראשון ברשימה.
אני צריך לשמוע, אבל כאילו, בתוך תוכי ב-80% אני לא ארצה ללכת לשם, אבל את האופציה השארתי, שאם יום אחד אנשים יגידו לי ויגידו לי בוא תלך ופתאום יהיה איזה, נגיד לעצמי יאללה אולי אני אעשה שינוי שם, אז בוא, אז אני רוצה ללכת, אז השארתי את האופציה, ממש לפני שזה נסגר ההתפקדות לליכוד.
יפה מאוד.
חבר רשם אותי, נתתי אותה, תעודת זהות את הדברים.
מעולה. אם אפשר לשאול, תספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה, מאיפה באת, כי אנחנו פתאום נחשפנו לכל הסרטונים, כאילו כולם כבר מכירים אותך.
איפה גדלת?
שנים.
אני גדלתי אני גר על גבול גבעת שמואל, בני ברק. אתם מכירים, לא הרבה רחוק בקפלן.
שם גדלת? זה הסביבה הטבעית שלך?
כן.
תמיד היית ימני בדעותיך?
כל האזור, הוא נולד ככה.
כן, זו סביבה כזאת.
אתה בא מבית כזה, גם ההורים?
כן, אבל ההורים שלי לא מעניין אותם פוליטיקה, אבל זה האווירה, כולם חושבים אותו דעה. פשוט אנשים שלא מעניין אותם, כאילו, אתה יודע, כמו רוב הציבור במדינה. הרבה אנשים אין כוח פוליטיקה, לא מעניין אותם, לא רוצים לשמוע לו כלום, לא ימין או שמאל, אין להם עצבים לזה. אבל הם בדעות, כולם כאילו בדעות, אתה יודע, הם לא יכולים לראות הקפלניסטים, מה שהם עושים לנו במדינה.
האמת שאנשים מהסוג שלך, זה זורם להם בדם. הנושא הזה של אהבת הארץ אני אגיד פוליטיקה, זה לא מילה גסה. אתה שילמת על זה מחיר, נגיד בבית ספר?
לא, אז לא היינו מדברים על זה.
כן, זה היה פחות פוליטי פעם?
עכשיו אני משלם על זה מחיר, עם כל המתקפות שלהם, אתה יודע.
מה למשל, אתה נתקל ברחוב, אתה הולך בתל אביב ברחוב, באיזה תגובות אתה נתקל?
לא, תשמע, אני אגיד את האמת, ברחוב, מעולם לא נתקלתי בתגובת נגד, חוץ מזה שאני בא להפגנות שלהם. כאילו, שאני הולך סתם ברחוב, כל הזמן באים אליי אנשים, אתה מלך, אתה גיבור, באים אליי לוחמים, שוטרים, כל הזמן עוצרים אותי בדרך, מתקלמים וזה. אבל ברשת, ומאיימים בתביעות לבתי משפט, הם לא יכולים עליי בשטח.
העמותה שהקמת היא קורמת עור וגידים, זה משהו שגדל? זה משהו שיוכל לעזור לך לממן, נגיד, תביעות משפטיות?
ובכללי כן יעזור לממן את הפעילות, את הכל. עכשיו מה? מה אני בא להגיד לך? לכן יש לי עמותה, אגב, כל מי ששמע את השידור, עמותה שנקראת אחוות אחים לצדק, כל מי שרוצה לתרום לי יכול לתרום לי בקישור בפרופיל מרדכי דוד בעברית, או בקישור בפרופיל שלי בטיק טוק ובאינסטגרם ובטוויטר, בכל אחד מהם מרדכי דוד בעברית, לתרום שנוכל להמשיך את הפעילות, לעמוד במלחמה נגדם. אבל כן, הם מאיימים בהרבה דברים שמתכננים עליי, אני גם אני מאמין שהם מנסים לתפור תיקים ועלילות דם, אז אתה יודע, אבל אני לא מפחד מהם.
תשמע, אתה בחברה טובה, הם יתפרו לך תיק. ראש הממשלה, שר האוצר לשעבר.
מסכים איתך שאני בחברה טובה, אבל אף פעם זה לא נעים.
אבל אף אחד לא רוצה שיעשו את זה, לא.
על עצמו כאילו לא נעים עכשיו תופרים לך תיק. אני כבר רואה בטוויטר שמנסים לתפור תיקים וממציאים כבר שקרים. כבר מתחילים להגיד אנשים, חברי כנסת וכל מיני ראשים, הוא הולך עם סכינים, הוא מנסה לעשות. הם ממציאים שקרים שלא היו ולא נבראו, והם כבר מתכננים כבר.
אז זה משהו שנורא מאפיין את השמאל. תמיד כשאין להם טיעונים טובים, אז הם מסתכלים על האריזה, על המסביב. כשאין להם טיעונים, כשהם לא יכולים להתמודד מילולית, אז הם מתחילים בקללות ובצעקות ובזה. וכן, מה לעשות, זה גם שינויי הגמוניה, ולקחו להם את המדינה. אתה מרגיש שהמדינה קצת חוזרת למקום שהיא צריכה להיות בו?
לאט לאט, כן. גם הפצרית, גם הסיפור פה, גם... אנחנו, לאחרי תקופה ארוכה של פעילות שלנו, אני מאמין שהם... הלוואי, כמובן.
מה השלב הבא? מה הפרויקט הבא שלך? חשבת על זה כבר?
אנחנו ממשיכים בכך הזה.
ממשיכים עם ה...
גם... לא רק חסימות.
לא רק חסימות? תקשיב, אתה מוצאים מהם, הם רק רואים אותך עם החוצה הכתומה. אתה מוצאים מהם את כל הרוע ואת כל ה... תקשיב, זה יש סרטונים.
הרוע יוצא גם בלעדיו.
יש סרטונים, שחר, אני לא יודע אם ראית, יש סרטונים שכשהוא ניגש לאנשים והם חושבים כאילו מה להגיב. עכשיו, הם חושבים את זה שנייה, שתיים, ואז יוצא סדרה של ברכות. אתה לא מצפה לזה, זה לא, אתה יודע, נראים אנשים על רמה כזה.
אני חייב לשתף אותך במשהו, מרדכי. אני ראיתי את הסרטון, אני רואה הרבה את הסרטונים שלך, אני מסמן לך שם לייקים וזה, אני מאוד אוהב לראות את זה. אתה קנית אותי בסרטון אחד ספציפי, שהגעת לאיזה זוג מאוד מבוגר, וכנראה בתל אביב, שיושב על איזשהו ספסל, ושאלת אותם כמה זמן הם נשואים, וזה, ודיברת עליהם כל כך בכבוד, וכל כך יפה, ובאמת, כאילו, זה מה זה נגע לי ללב, אני מאז קנית אותי לגמרי.
כן, זה היה יפה.
זה היה יפה. אני אגיד לך איזה היה, מה קרה שם? עשינו רון חולדאי, אז בדיוק היה דיבור עם עיריית תל אביב, שלא יהיה תפילות בהפרדה מגדרית במרחב הציבורי.
כן.
אז איך ששמעתי את זה, באותו רגע ארגנתי חבר'ה, הלכנו לתל אביב, עשינו תפילה בהפרדה מלאה, לראות מי יעז, להתקרב וינסה להפריע לנו בתפילה. גם שוטרים, אני רציתי לראות ששוטר אחד יעז בטעות להפריע לנו, כמובן שאף אחד לא יעז להתקרב. באה מדי פעם איזו שמאלנית ממורמרת שניסתה לצרוח, ואז כמובן ששאלנו אותה איפה היא הייתה ששבוע לפני התפילה בהפרדה מגדרית של ערבים מוסלמים במרחב הציבורי בתל אביב, היא סתמה וברחה משם, ואז ראיתי כמה שמאלנים מתחילים לשבת וספסלים לדבר, אז ניגשתי לאותם קבוצה שהם גם נראים שמאלנים, למבוגרים, באתי, ואז פתאום ראיתי אנשים טובים, אז אמרתי, אני לא מעניין אותי מה הדעות שלהם, לא מה, אנשים מבוגרים, טובים, נחמדים, אין לי בעיה שיחשבו אחרת, אבל הם רואים עליהם שהם אנשים ממש טובים. אז הייתי חייב לתת להם סרטון פרגון, שאני אוהב אותם, והלוואי כולם יהיו כמוהם, ופרגנתי להם.
איזה חמוד אתה, באמת נוגע ללב, היה המקסים, באמת מקסים, אהבתי את זה ברמות. למרות שאני אוהב את רוב הסרטונים שלך, אבל זה לדעתי לקח בענק. עכשיו שאלת מיליון הדולר. מי הפוליטיקאי סלש איש תקשורת הבא שאתה הולך לחסום? תן לנו רמז.
לא, לא צריך להגיד.
אני אגיד לך למה, אני לא רוצה, הם מוציאים כל מיני צווים, עזוב, אני אגיד מי, הוא מהפחד ילך לבית משפט, יגידו בדרך אליי, הוא לא יצא מהבית. אני צריך שהם לא יודעים, שאני מפתיע אותם בלי שהם יודעים, זה מגיע להם בהפתעה בבום.
כן, האמת ש...
כמו גיא פלג, הוא לא יודע, בום, הופעתי לו פתאום, כמו גליקמן, כל אלה, אני מופיע להם פתאום, לא יודעים שאני מופיע, אני פתאום מופיע.
האמת שגיא פלג, מה שעשית, זה היה, לדעתי, זה היה ממש במקום, כי הוא בעצמו התבטא שהוא בעד הסוג של אלימות הזאת בכבישים.
כן, אבל לא כלפיו.
בדיוק, אבל זה אומר ששם זה לא...
אין לו בעיה שזה יהיה לאחרים, אבל לא כלפיו.
ברור, מה זאת אומרת? זה המוסר הכפול של השמאל, זה תמיד היה.
מה לא הגיוני פה?
כן.
הגיוני לגמרי.
מרדכי דוד, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו לסיום?
משהו קטן, אני אגיד שהשמאלנים הם מנסים לעשות משהו שלפעמים חלק מהציבור לא קולט את המהלך שלהם. הרי אני כל הפעילות שלי, כל ההפגנות שלי, כל החסימות, הכל חוקי למהדרין. ואז כששואלים אותם בתגובות, אומרים להם, מה ההבדל בין מה שהוא עושה לביניכם? הוא עוד לא כמוכם מציץ מגיעים ושבר חלונות ופחות... אז אם אפשר אומרים, הוא עבריין, הוא בעבר נכנס לתנינים, הוא הורשע בשימוש פחדני באש, הם מערבבים נושא, ואז אנשים מתבלבלים. עכשיו, מה הבלבול שהם מנסים לעשות שם? שאנשים לא קולטים, שהנקודה שאני בא להגיד, שזה לא קשור. זה שהייתי ילד ועשיתי כמה שטויות בעבר, זה נכון. מודה מסכים. היום כל הפעילות שלי חוקית, אז זה לא רלוונטי. הם אומרים, אז הוא אמור לעצר בגלל שהוא עשה פעם ככה. זה לא קשור למה שהיה פעם שנשפטתי על זה. לבין מה שאני חוסם.
מה, מותר לשאול מה זה היה?
נכנסתי, נגיד, לכלוב התנינים בספארי. לפני 3-4 שנים. ומזכירים את זה כל הזמן, וכל כתבה שמדברים עליי, הם מכניסים ישר. הוא קפץ לכלוב התנינים, הוא משוגע, הוא עבריין.
טוב, אתה מגיע לקפלן, זה גם כלוב תנינים מסוים.
קפלן זה הרבה יותר, אבל אני... זה כלוב הצבועים, אבל אני אומר שזה מה שאנשים צריכים לשים לב. אין בה, אני מסכים איתכם, הייתי עבריין. סבבה? לא קשור. הפעילות שלי היא חוקית. החסימות שלי צודקות. טענו לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. כל המתקפה עליי אישית, מרדכי, וזה לא קשור. אני בן אדם שעושה מה שאתם עשיתם. בהרבה פחות ממה שעשיתם. וזאת הצביעות שלכם.
כן, כן, בהחלט. יפה שאתה מצליח לחשוף את זה. אנחנו רואים את זה כל הזמן. כמעט בכל סרטון אנחנו רואים את המוסר הכפול שלהם. מרדכי דוד, אתה יודע, דוד היה מלך, אני יכול לקרוא לך מרדכי המלך? איש יקר, תמשיך בפעילות המבורכת, תשמור על עצמך, זה לא דבר פשוט לעשות מה שאתה עושה, אוהבים אותך, ושנזכה לראות עוד הרבה סרטונים שלך.
אמן.
הרבה הצלחה.
הרבה בהצלחה. כל טוב שיהיה, ואנחנו נעבור לשיר, היה לנו עיתונאי קטן, בוא נלך על איזה אמיר בניון אחד, מה אתה אומר אורן?
אדם גדול.
שמולי קראוס, זיכרונו לברכה. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו ארנבור רואים רחוק, רואים שקוף.
בן אדם כעת שתול על מים,
בן אדם כעת שתול,
שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בוא בוערת אש.
אז דרכי עבדה, חיי היו חידק צמא כמו הלך במדבר, אל מילת אמת שכוח בא לתת לשאת פנים אל המחר.
בן אדם כעת שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים,
יצאתי לבקש, לימים שערתי כסופה, שבתי אל ביתי למצוא שעתיתי עד בוא הדרך אל סופה. בן אדם כעת שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בוא בוערת אש. הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו ארנבו רואים רחוק, רואים שקוף.
רואים שקוף.
אמיר בניון, היום שמעתי עליו משהו מעניין. אתה יודע שאמיר בניון מסתבר שיש לו סוג של פחד במה, וכשהוא הולך להופיע, אז הוא לפעמים גם לוקח כדורים, וזה בשביל להירגע קצת. והיה לו רעיון עם אסף ליברמן, ואסף ליברמן שואל אותו ברעיון, הוא סיפר לו על הפחד במה, וכזה, שהוא לוקח, זה בשביל להירגע קצת. ואז הוא שואל אותו, אוקיי, ובלי קשר, כשאתה מופיע וזה, איזה שיר אתה הכי אוהב לשיר? איזה שיר אתה הכי מתחבר אליו?
אוקיי.
והכי אוהב לשיר? מה התשובה שלו?
נו.
השיר האחרון.
יפה.
כן.
אתה יודע, הזכרת לי עם הפחד במה, גם לאריק איינשטיין, זיכרונו לברכה, היה בעיה עם במה. ולא היה לו בעיה עם להקליט שירים ולשיר, היה לו בעיה עם במה, עם אנשים.
הוא ממש סבל.
הוא אמר, כן, אתם שאלו אותו כמה אנשים, אז הוא אומר, אתה יושב אצלי בסלון, שני אנשים, שלושה זה כבר יותר מדי. אז בחייו, עשו איזה ערב הוקרה כזה, ו-200 אלף איש בפארק הירקון, והזמינו אותו לבוא אורח.
והוא אמר, לא, אני יש לי אישור מהדוקטור, אני לא יכול לבוא. אז אמרו, לא, לא, אולי בכל זאת תבוא, וזה, ואז הוא התעצבן, הוא אמר, מה אתה רוצה ממני? 200,000 איש יש שם, דווקא אליי נתפלת.
אתה יודע, שמעת קודם את השיר עיתונאי קטן שלי, ששר אותו אריק איינשטיין, זה בעיקרון נכתב עבורו.
כן.
זאת אומרת, היה איזה הטרדה כלשהי שהוא עבר עם איזה עיתונאי, שהוא סירב להגיד איזה עיתונאי, הוא לא רצה להגיד את השם של העיתונאי, הוא מבחינתו שמר על כבודו של העיתונאי, למרות שעל כבודו האישי לא שמרו, והשיר הזה נכתב כאילו בהשראתו, זאת אומרת, הוא ביקש לכתוב את השיר הזה מהמחבר.
כן, האמת, עצוב.
כן, אבל תראה, עצוב, אבל השיר הזה אקטואלי כל שנה, כל השנה.
כל הזמן.
כל הזמן.
יש עוד שיר שהוא אקטואלי כל הזמן, שאריאל זילבר עשה לו לחן, שאני לא מת על הלחן של אריאל זילבר, למרות שאני מת על אריאל זילבר, אבל השיר הוא של המשוררת הלאומית, נעמי שמר, זיכרונה לברכה, שיר הקריש, אני מת על השיר הזה. כן. והוא כל הזמן אקטואלי, הוא נכתב בשנות ה-60 לדעתי, או 70, והוא כל הזמן אקטואלי, וזה שיר שפשוט מסביר לנו את המצב פה.
אבל זה שיר שמדבר, מישהו לא מכיר את השיר, שיר שבקצרה מאוד, הוא שיר שבעצם מסכם את החוסר הבנה של הסליחה שאני אומר, אל תיפגעו, כשאני אומר שמאל ישראלי לא צריך להיפגע, זה, שמאל זה עמדה פוליטית, בסדר? לא צריך להיפגע מזה, אבל הוא מסמל את חוסר ההבנה של השמאל הישראלי, את המציאות שאנחנו חיים בה. זה בעצם, כאילו בוא נדבר עם אותו קריש, בוא נסביר לו אותו קריש.
בוא נקרא את השיר.
קדימה. רצוי בעברית שחר
מנפלאות הזה, הנה מי, הוא בורח לי, חכה רגע, טוב תדבר, תגיד עוד משהו.
אתה רוצה לשים לך שיר בינתיים? אולי נשים לך את שיר הקריש?
אני הבנתי מה קורה, הפרסומות קופצות פה. טוב, בוא ננסה לקרוא את זה. בחוף אילת או אל הריש, סרדין קטן פגש קריש, פוגשים קריש כחום היום, אז מה אומרים? אומרים שלום. סרדין קטן אומר שלום, והקריש מביט בו דום. תגיד שלום, קורא סרדין, והקריש אינו מבין. אז הסרדין מרים קולו, אני מוכן תמורת שלום לתת לך סנפיר שלם, והקריש חרש אילם. אבל אותו סרדין צעיר היה גם דיפלומט מזהיר, אשר על כן הוא לא ויתר, ומיום ליום נתן יותר. נתן זנב תמורת שלום, את שתי עיניו תמורת שלום, תמורת שלום יפה, רחב, את כל הבטן והגב. פוגשים קריש כחום היום, אז מה אומרים? אומרים שלום. שלום שלום, והקריש רק מחייך ומחריש. אז הסרדין במור ליבו, הריע באוזני אויבו. תמורת שלום גדול גדול, אני מוכן לתת הכל. זאת הקריש סוף סוף שמע, והוא סוף סוף שלום אמר. אמר שלום, חשף שיניו, והסרדין טרוף טורף. פרחים, שלום ואהבה, לא גל במים, לא אדווה. בחוף אילת או אל אריש, באין מפריע שט קריש. רק נעמי שמר יכולה לכתוב דבר כזה, רק נעמי שמר.
ואשר הזה, ממש ממש בקצרה, בכמה מילים, מחדד את חוסר ההבנה של חלק מהאנשים פה, שעד היום לא מבינים שעם הקריש אתה לא יכול לדבר. הוא קריש. זה התפקיד שלו, להיות קריש.
תקשיב, זה אנשים שמונעים לדעתי, לפחות זו התפיסה שלי, מונעים מסוג של יוערה ופטרונות. והרגשה שאנחנו יודעים יותר טוב מהערבים, למה הם מתכוונים ומה הם רוצים. זה לא מעניין שבאמנה הפלסטינאית עד היום, ובאמנה של החמאס וגם באמנה של אשף, כתוב שהם ייקחו את מה שאפשר בדרכי שלום ואת היתר במלחמה. אז הם אומרים את זה לצרכים פנימיים שלהם. אתה לא מבין. אנחנו מבינים אותם יותר טוב. הם רוצים שלום. וזה הפטרונות הזאת. אני יודע יותר טוב מהם. גם אם הם אומרים לך בפנים מה הם רוצים, לא, אתה לא מבין אותם. אנחנו מבינים אותם יותר. והגישה הזאת הביאה לנו את 73.
היא תביא לך עוד הרבה דברים.
הביאה לנו את השביעי לאוקטובר. הגישה הזאת הביאה לנו את כל האסונות, כי אתה צריך רק לשמוע מה הם אומרים, אתה לא צריך לנתח את זה יותר מדי, תקשיב מה הם אומרים, ותפעל על פי הכוונות.
כל המשפטים שהיו אומרים לנו, אם בעזה יהיה להם מה להפסיד, אז הם לא יחפשו לתקוף אותנו. לא, זה לא מה שהם אומרים.
אגב,
על המשפט הזה. להם, אם, יהיה להם, אם יהיה להם אוכל, ויהיה להם...
כלכלה.
הם יקימו חברות חדשות, הייטק. הם יקימו הייטק, הם יהיה להם מה להפסיד, הם לא יתקפו אותנו. לא, זה לא מה שמעניין אותם. תקשיבו, מה שמעניין אותם. מי מחליט מה מעניין אותם?
אגב, הם. רק כדי לסבר את האוזן, מ-67 שעזה נכבשה, לאורך שנים, המצב הכלכלי של עזה הפך ונהיה יותר ויותר טוב. מאז שישראל כבשה את עזה, יותר ויותר טוב שנה אחרי שנה, אני לא מדבר על השנתיים האחרונות שיש מלחמה, שנה אחרי שנה המצב של עזה הלך והשתפר כלכלית. אתה רואה את זה בגישה שלהם? אתה רואה את זה ביכולות שלהם? אתה רואה את זה במנהרות שלהם? איפה אתה רואה את זה? הגישה הזאת היא פשטת הרגל. הגישה הזאת שאם יהיה להם יותר טוב, זה עוד פעם, הגישה הזאת...
זה הגישה שאתה מדבר על הגישה הפטרונית. אני... מה שטוב לי, בהכרח טוב להם.
ברור. אתה, איך אומר את זה, איך הוא לא, הפרסי, שאומר, הוא צודק, הוא אומר, אתם אוכלים סושי, בעוד שבמזרח התיכון מנגבים חומוס.
טרמינולוגיה.
טרמינולוגיה. אבל הוא צודק ב-100%. אנחנו שופטים אותם בעיניים מערביות. לא, זה לא נכון לעשות, אנחנו לא במערב. אנחנו במזרח התיכון, וצריכים לשפוט אותם כמו ששופטים במזרח התיכון, ולצערי, ובאמת לצערי, במזרח התיכון מבין רק כוח. אם אתה טוב אליהם, אז הוא אומר שאתה חלש, ואם אתה חלש, אתה עבוד. וזה לא נכון להגיד שכשאתה חזק, אז תיתן להם ותעשה, כי זה בא מתוך עוצמה. לא, זה בא מתוך פחדנות, וזה בא מתוך מחוסר הבנה של המזרח התיכון.
אז בוא, כמי שמייצג את השמאל באולפן הזה, אני אשאל לך את השאלה ששואל כל שמאלי כשאומרים לו את המשפט הזה. אז מה, לעד נחיה על חרבנו?
כן?
עדיף לחיות על חרבנו.
מאשר לא לחיות.
מאשר לא לחיות בכלל, כן, עדיף. כן. עדיף.
תשאל את זה את העוטף עזה, את
המציאות.
האנשים שנשרפו ושמו אותם, את התינוקות במיקרו, תשאל אותם אם רוצים להוריד את החרב.
אבל זאת המציאות. עכשיו, אתה יכול להיות בת יענה, לשים את הראש בזה ולהגיד, לא, בוא נשיר שיר לשלום במקום. בהצלחה עם זה.
לא, אני אהבתי יותר את הגישה של השמאל, של... אי אפשר להמשיך ככה, צריך לעשות משהו.
צריך לעשות משהו.
משהו.
בהצלחה.
כן.
בהצלחה, לכו תעשו משהו, קדימה. משהו,
התנתקות.
אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, שלא לא ממש אקטואלי, זה אקטואלי ולא אקטואלי. יש לנו יושב ראש אופוזיציה, שעוד מעט הוא לא יהיה יושב ראש אופוזיציה, לא בגלל שהוא יהיה ראש ממשלה, בגלל שהוא כנראה לא יהיה בפוליטיקה. אני אמרתי את זה לפני שנתיים, ואני אומר את זה גם עכשיו. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, אני אומר, לא יהיה בכנסת הבאה, לא משנה מה זה, כי הוא לא עובר את אחוז החסימה. אבל אני רוצה לדבר על תראה את יושב ראש האופוזיציה, איך הוא נראה היום, ותראה איזה יושב ראש אופוזיציה היה לנו פעם. שהיה יושב ראש אופוזיציה בגין, אנחנו מדברים על, נגיד, קח את התקופה של מבצע אנטבה, מבצע יונתן. בא ראש הממשלה יצחק רבין,
כן, קטן,
קורא למנחם בגין יושב ראש האופוזיציה, ואומר לו, תקשיב, יש לי שתי אלטרנטיבות, או מבצע צבאי שהסיכונים בו הם מאוד 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 גדולים, התסריט הטוב מדבר על כמה עשרות אזרחים הרוגים, כמה עשרות חיילים הרוגים, יכול להיות שהורידו לנו מטוס בדרך, אנחנו לא יודעים לאן זה הלך, יש פה תסריט בעייתי מאוד. אופציה שנייה זה לשחרר אסירים תמורת בני ערובה. בכל מקרה שתי האופציות הן גרועות. לא יודע מה, אני עדיין כרגע לא יודע מה, זה אני מתלבט. אני משתף אותך. מה אתה אומר? ואז מנחם בגין חשב, ואמרו, תקשיב, אתה נמצא במצב מאוד מאוד לא טוב. אני לא הייתי, לא מקנה בך, וכל מה שאתה תחליט זה החלטה מאוד קשה. ולכן, אני אגיד לך ככה, אתה תקבל איזה החלטה שאתה רואה לנכון, כל החלטה שתקבל, אם אתה משחרר בני ערובה, עושה עסקה, מה שנקרא, מה שאוהבים להגיד היום, עושה עסקה, משחרר בני ערובה ותמורתם משחרר רוצחים, אני אהיה מאחוריך. אם אתה מחליט ללכת למבצע צבאי והוא משתבש, אני אהיה מאחוריך. כי אתה היום הראש, אתה הראש, אתה תקבל את ההחלטה, ואני לא אגיד הראש אשם.
זה מצופה ממנהיג אופוזיציה. אגב, זה היה ככה לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, חוץ מבמלחמה האחרונה.
וזה מה שקרה גם בפועל. כשהתחיל המבצע,
הוא נתן נאום
ואז הוא בא לכנסת, בגין, ואמר, אני רוצה להגיד, אנחנו נריב, אנחנו נתווכח, אנחנו לא נסכים, אני גם עכשיו לא מסכים, הכל איזה, אנחנו נריב ונשבור כיסאות, מה שנקרא, הוא לא אמר, זה אני אומר, אחד על השני, אבל היום אני אומר לך, כל הכבוד, ככה צריך, טוב מאוד, והוא היה אומר את זה בכל סיטואציה.
מה אתה חושב היה קורה, אילו המצב היה, יאיר לפיד ראש אופוזיציה, ונתניהו היה בא לה ואומר לו, תקשיב, יש חטופים באנטבה, צריך להוציא או מבצע או לשחרר. מה יאיר לפיד היה עושה? דבר ראשון.
קודם כל, בוא, בינינו האמת, נתניהו לא היה ניגש ללפיד.
דבר ראשון, אני מזעיק עזרה. לא, דבר ראשון, מה שהוא היה עושה, לדעתי לפחות...
לא, קודם כל, יאיר לפיד יש ניסיון בלהנחית מטוסים.
רץ, מסוקים.
מסוקים זה?
כן, כן.
מסוקים, הוא הנחית מסוקים.
כן.
הוא לוקח סטיק לייטים.
כן, בהצלבה.
או רימוני אשן בהצלבה.
מה, לדעתי, דבר ראשון, הוא היה רץ לתקשורת להדליף את זה.
תראה, הדלפה, בוא, יאיר לפיד
ולא משנה, ולא משנה מה נתניהו היה עושה, הוא היה אומר ההפך.
הדלפות תמיד היו.
לא, לא, לא. לכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, מיום היווסדה ועד למלחמה האחרונה, כשהיו, גם במלחמת לבנון השנייה, בתחילתה, כשהייתה מלחמה, העם כולו התלכד, כולו. התלכד, נכון. כולל האופוזיציה.
נכון.
ולא משנה מי היה באופוזיציה, ימין או שמאל, כולם תמכו.
הלכת לבנון השנייה, תנסו להיזכר בלבנון השנייה, זה בדיוק עבד ככה.
כולם תמכו.
הביקורת על המדינה, על הממשלה ועל ניהול המלחמה, התחיל אחרי המלחמה.
נכון.
אף אחד בזמן מלחמה לא בא לבקר.
אף אחד לא ביקר, ובטח לא ביקר בחול. נסע לארצות הברית לבקר. ולכן הדבר הזה השתנה במלחמה האחרונה, כשתוך כדי לחימה בעזה, כשחיילים נהרגים לנו, ראשי האופוזיציה, כמעט בלי יוצא מן הכלל, אפס גיבוי לממשלה, אפס גיבוי לצהל, אפס גיבוי למערכת הביטחון, עשו באמת. ומה שמצחיק זה ש... אולי זה לא כל כך מצחיק, שבא בני גנץ, וכל מה שיש לו להגיד על הממשלה זה שנתניהו עושה שימוש פוליטי, שימוש פוליטי. אבל עצם זה שהוא אומר את זה, זה שימוש פוליטי.
נכון.
אבל הוא לא רואה את זה. זה כמו שהוא קורא לעצמו, המחנה הממלכתי. בוא תסביר לי איך מחנה יכול להיות ממלכתי. אם הוא מחנה, הוא לא יכול להיות ממלכתי, וההפך.
אבל... כן, היה איתנו אלון שוסטר.
כן, שאמר שהוא חשב על זה.
שדי הסכים איתנו עם הגישה הזאת.
זה פשוט הזוי. בני גנץ הזה באמת, זה תופעה, הבן אדם הזה הוא תופעה, הבן אדם שהביא את ניסנקורן לפוליטיקה, הבן אדם שיצר ממשלה בתוך ממשלה, הוא לא הבין שכשעושים ממשלת אחדות, אז זה אחדות.
לא, לא,
אז יושבים כולם ופועלים ביחד למען מטרה מסוימת, משותפת.
אבל עוד פעם, אתה מדבר על אנשים...
תקשיב, זה היה...
אתה מדבר על אנשים שהם מאוד מאוד נחמדים, אבל הם לא יהיו רלוונטיים בפעם הבאה. בני גנץ במקרה הטוב... יהיה איפשהו באמצע רשימה כזו או אחרת, הוא לא יוביל שום דבר, הוא לא, זה, אני לא יודע מי כן, אבל בטח שהוא לא. אז אני יכול להגיד לך לזכותו עכשיו דבר אחד, גם הוא והרשימה שלו הנוכחית החדשה, שהיא הרבה יותר טובה מהרשימה הראשונה שלו שהייתה קטסטרופה, סך הכל הם אנשים שאני כן מאמין להם שהם רוצים לעשות טוב. אני לא אומר את זה על כל מפלגה. הם לחלוטין אני מאמין שהם אנשים שרוצים לעשות טוב. אתה יכול לא להסכים איתם.
אני מסכים איתך.
על הכיפק, אני לא מסכים איתו פוליטית, ואני לא כועס עליו. הוא לא בן אדם שאני רואה אותו ואני יוצא לי משהו, אתה יודע, לא יפה להגיד.
האמת שגם על לפיד אני לא כועס. אני חייב להגיד.
לא, הוא לא...
לפיד משעשע.
לא, הוא מאוד משעשע, והוא יחסר לנו. הוא יחסר
לנו נורא.
הוא יחסר לנו. אני כמעט... אולי אני אצביע לו, אתה יודע מה?
לדעתי אפשר לקצר את הפטריוטים בחמש דקות.
תקשיב, בוא
נדבר... לא יהיה לפיד והיפוכו יותר.
בוא, נשאר לנו 3-4 דקות. בוא נדבר על נושא... אל תשים לי, שלי, בלי ג'ינגל ובלי כלום. על נושא... בלי. תתאפק. נושא של... הולך ונסגר את הרשימה, הולכת ונסגר את הרשימה של המדינות שיופיעו במונדיאל הבא, 2026, קיץ הבא. המונדיאל הבא יערך...
אנחנו הראשונים שמופיעים שם, נכון?
מלמטה. קנדה, מקסיקו וארצות הברית.
מה זה הטמטום הזה לחלק מונדיאל לשלוש מדינות? אתה מצליח להבין...
קודם כל, יהיו 48 מדינות, זה המונדיאל הכי גדול שהיה. זה למעלה מחודש של משחקים. זה יהיה חודש וקצת.
האמת, אחלה.
של משחקים.
אחלה.
במידה מסוימת. מצד שני, יש שם מדינות כמו ירדן, שהפילה, בגלל שיש המון מדינות, כן, כי אסיה קיבלה יותר מדינות, ומרכז אמריקה קיבלה יותר מדינות.
הדרך היחידה שאנחנו נעפיל למונדיאל, אם יגידו שאין יותר מוקדמות מונדיאל, כולם עולים. ואז אנחנו
אני בטוח שאנחנו נמצא דרך.
נמצא, כן, בטח יהיה איזה משהו. כן. מישהו ייקח סמים וזה, יפסלו אותנו.
כן, אם יגידו שהקוליפיק, ההפלה לזה, זה 300 המדינות הראשונות. יש 200 ומשהו, כן? רשומות בעולם. אני בטוח שאנחנו נמצא דרך לא לעלות. סמוך עלינו, אנחנו יהיה בסדר.
לא, זה לא
אבל, תראה, יש לך את איזה מדינות עלו? אני אגיד לך את זה, אוזבקיסטן, ירדן אמרנו, קטר, זה פעם כבר שנייה לפחות או שלישית, טוניסיה, אלג'יריה, זה היה הולך להיות כיף גדול. קף ורדה.
מה?
כן, כן, מדינה אפריקאית.
איך?
אל תגיד לי איך.
לא מכיר את השם הזה.
גם בו, גם אני לא, זה לא ארץ הולדתי, בסדר? אוזבקיסטן אמרנו, יש באירופה, סקוטלנד, עולה כראש בית, זה משהו מדהים. הצליחה להפיל
באמת?
כן, כן, זה מאוד קשה דווקא. בקיצור, בשורה התחתונה, מה שאני אומר, כרגע לפי הרשימה שמתגבשת, 90% מהמדינות, תראה, אני כשאני רואה את המונדיאל, אני מחלק את זה, לא אכפת לי, כדורגל יפה, כדורגל לא יפה, זה לא מעניין. מי לטובתי? זה מה שמעניין סופו של דבר. מי איתי?
בערך אף אחד.
או, המונדיאל הזה יהיה מאוד בעייתי, כי סך הכל, יש יותר משחקים של מדינות
רגע, ארצות הברית,
מדינות שלא, יהיה הרבה משחקים בין מדינות שלא סובלות אותנו, למדינות שממש ממש שונות אותנו.
ארצות הברית עלתה?
ארצות הברית עלתה כי היא מערכת.
זה המדינה היחידה שיש לי עניין.
מאלה שהן מועמדות, כאילו אולי לזכות במונדיאל, יש לנו את ארגנטינה.
מה עם איי פארו?
תקשיב, יש לנו את ארגנטינה, שיש לנו מאזינה ספציפית, שאני אומר שבפעם הראשונה, בכל המונדיאלים האחרונים שראיתי, אני מתחילת המונדיאל אומר, אני רוצה שארגנטינה תזכה.
קוראים לו חוויאר מילי. הנשיא ארגנטינה.
ראש הממשלה.
וואי, תקשיב, הוא טראמפ בספרדית.
הוא יהודי. מה אתה מצפה?
הוא כמעט יהודי. הוא עצר תהליך הגיור, כי בארגנטינה אתה צריך להיות קתולי בשביל להיות נשיא.
רגע.
הוא התחיל להתגייר.
רגע, אני זכרתי שהוא יהודי בכלל.
לא.
הוא לא יהודי.
הוא התחיל להתגייר ועצר את התהליך כדי שלא ידיחו אותו מהנשיאות.
אם הוא לא יהודי כרגע, קודם כל זה מסביר לנו למה הוא מצליח, בסדר, בארגנטינה, אבל יפה, כאילו, לא ידעתי שהוא עובר תהליך
גיור. תקשיב, הבן אדם הזה, זה
טראמפ דובר
ספרדי, אני אומר לך.
פספסתי את זה, להיות ראש ממשלה בארגנטינה, או נשיא, סליחה, אתה צריך להיוולד קתולי?
לא יודע אם להיוולד, אבל להיות קתולי.
וואלה.
כן. או נוצרי לפחות.
איפה בגץ הארגנטינאי?
מה, גם בארצות הברית נדמה לי, לא?
לא, אתה צריך להיוולד, להיות נייטיב אמריקה, אתה צריך להיוולד בארצות הברית.
לא, אבל נדמה לי שגם, מה, הגזמת?
אתה צריך להיוולד בארצות הברית.
In God we trust, וזה שיש על השטרות של $100 וזה.
לא, זה סממנים דתיים, אבל אני לא...
תאר לך שפה...
לא, אבל בארצות הברית יש הפרדה מוחלטת.
ותאר לך שפה על השטרות היה כתוב משהו...
בעזרת השם.
בעזרת השם.
בסד.
וואי, מה היה קורה פה.
שים השטר של ה-20 למעלה בצד ימין, בסד.
הבן שלי, הקטן, עשה יום מבחן באזרחות, והוא נשאל שאלה, ישר נכנסתי איתו לפרטים, ידעתי מה אני הולך לשמוע, אבל אמרתי, אני אשמע את זה בכל זאת, והייתה מפת ישראל, וזה, סרטטו גבולות, יהודה ושומרון, מה זה? זה בתוך ארץ ישראל, זה מחוץ לארץ ישראל, התשובה הייתה, התשובה הנכונה הייתה, כן, בשביל לקבל נקודות, שנוי במחלוקת. עכשיו תגיד לי.
מה זאת אומרת? איפה נמצא השינוי במחלוקת?
יהודה ושומרון.
לא, הבנת. איפה זה? זה בצפון?
אז שינוי במחלוקת. עכשיו תסביר לי. אפילו טראמפ אמר את זה. יהודה, שומרון, מה זה נשמע לכם? מה שינוי במחלוקת פה?
פלסטיני, ברור. יהודה, מה לא ברור?
יהודה, יהודים, יהודה.
זהו, סתם למי שלא עשה את ההקשר עד היום בין יהודה ליהודים, זה לא צירוף מקרים, זה לא בטעות, בסדר? היהודים באו מיהודה, אוקיי? כאילו, אם יש למישהו בעיה עם זה, אז יש פה בעיה גדולה הרבה יותר. וגם כל ה... יש הרבה, היום יש עכשיו טרנד גדול.
אני מבחינתי, אני מסגור את הסיפור הזה, הדבר היחידי ששנוי במחלוקת זה המורה לאזרחות של הבן שלי, שביקשתי ממנו העתק של המכתב בשביל להעביר את זה, של המבחן, בשביל להעביר את זה לשר החינוך. כן, דבר.
הוא הביא? הוא יביא. וואי, וואי, וואי.
וואי, וואי.
המשך יבוא.
המשך יבוא. To be continue. כן, דבר.
זהו, אין לנו כבר...
יש לנו.
נגמר לנו...
יש לנו, יש לנו, דבר.
מה זה, אל תתקיף אותי ככה. מה זה דבר, דבר? אני
אדבר. הוא דבר.
כשאני רוצה. לא, זהו, הוצאת לי את הקו של אחת המחשבה כבר נגמר.
טוב, רק להגיד שהפסדתי לאורן בפיפה היום... שלוש פעמים, רגע, רגע, ניצחתי גם אחד, שלוש פעמים הפסדתי, ורק בהערכה, ופעמיים מתוכם בדקה האחרונה.
קודם כל, זה שניצחת, זה בגלל שיש לי פציעת כתף מהכדורגל. וקצת קשה לי להפעיל את האגף הימני של הזה.
האגף הימני בכלל לא עובד בזמן האחרון.
ועדיין הצלחתי לנצח אותך די בקלילות.
טוב, אנחנו נסיים. קשקחנו מספיק, שבוע הבא יום רביעי בשעה 8
בעזרת השם,
ושיהיה לכם סוף שבוע מקסים.